אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים להרמב״ם. אנחנו בפרק שביעי, אנחנו עסוקים באמצע הפרק, קצת אחרי חציו, במעכבים של הנבואה. כלומר, ישנן מחיצות המונעות את ההשגה הבהירה. ומהן המחיצות? אז ישנם שני סוגי פחיתות. הפחיתות השכלית והפחיתות המידותית, מה שנקרא פחיתויות המידות. וככל שיש יותר פחיתויות, כך ההשגה הנבואית מטושטשת יותר. מה זה שעושה? מה הרעש הזה שם? יש משהו שעושה רעש? טוב, בסדר. כך ההשגה הנבואית מטושטשת יותר. והרמב״ם נידב לנו רשימה של פגמים מוסריים קלים אצל גדולי האומה. למדנו בפעם שעברה על הכעס, ועכשיו מוסיף גם העצבות. ובעבור ההנחה, אני קורא כאן בפנים, איזה עמוד זה במהדורה הזאת? קוף צדיק חטא. קצדיקטט, כן, במהדורת מוסד הרב קוק השמנה, זה בעמוד קצדיקטט. ובעבור ההנחה והדאגה של יעקב אבינו עליו השלום כל ימי התאבלו על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש עד שנתבשר בחייו. אמר, ותחי רוח יעקב אביהם, ואמר המתרגם, דהיינו אומקלוס, ושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון. כלומר, אם אתה עצוב, לא תהיה נביא. מבאר הרמב״ם במורה נבוכים. מהי סיבת הסתלקות הנבואה בזמן הגלות? הוא אומר, מפני שמתנאי הנבואה זה להיות שמח, ואי אפשר להיות שמח כאשר אנו נתונים לעול של הטיפשים. כלומר, אם אתה נתון תחת עול של טיפש, אתה לא יכול להיות שמח. שמה תאמר, מה אכפת לי שהשולט טיפש? העיקר שאני שמח. אבל אם זה כך, יש פה פגם מוסרי אחר. זה הפגם של הציניות. כל העולם כולו ברע, ואתה שמח? איפה ההזדהות? איפה הסולידריות? אז זה ברור, אם אתה נתון תחת, אני רואה שזה מפריע לך, אם אתה נתון תחת השלטון של הטיפשים, אז אי אפשר להיות שמח, ממילא אי אפשר להיות נביא. אומר הרמב״ם, זה הסיבה המרכזית לכך שפסקה הנבואה מאומתנו בזמן הגלות. והוא מביא לצורך זה את הפסוק במגילת איכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, כיוון שאנחנו נתונים לעול של מלך גוי, ממילא גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. מעניין שבזה הרמב״ם מתחבר בצורה בולטת מאוד לתורתו של רבי יהודה הלוי. מזווית אחרת, אבל יש התחברות. כן, רבי יהודה הלוי תמיד מדגיש את המרכזיות של ארץ ישראל בתור ארץ הנבואה, בתור ארץ הקודש, במובן שהופעת הקודש. ומחוץ לארץ ישראל זה בלתי אפשרי. הנה גם הרמב״ם אומר את זה מטעמים אחרים, מטעמים יותר פרגמטיים, של היעדר השמחה, אבל זה בסופו של דבר אותו דבר. אגב, מעניין מאוד הגישה הזאת, באופן כללי, שהשמחה היא התנאי להשגות רוחניות עליונות, וזה מאוד שונה מן המקובל בנושא הזה עצמו, אצל אומות העולם. אצל אומות העולם יש עצבות של קדושה. מצאנו את זה מאוד אצל הנוצרים, אבל זה נמצא גם אצל מיסטיקאים, במזרח ובמזרח הרחוק. יש מין רצינות דתית, קוראים לזה בשפה הכללית יראטיזם. כן? בא מהמילה ירו, ביוונית שפירושה קדוש. כלומר, דבר שהוא קדוש, הוא חייב לתפוס מידה של רצינות. הרצינות באה לידי ביטוי בלבוש, בסגנון הדיבור, בסגנון התפילה, בטקסיות של הקודש. יראטיזם. זה בא ממילה יבוניס, שפירושה קודש. ירו. ירו. מה? אצל העם היהודי, הכל בסבבה. למשל, תעשה פה סעודת שבת במכון מאיר, תגיד לי איפה הקדושה. זאת אומרת, הרב קוק אומר בספר עדר העיקר, שהמכה העיקרית של הגלות זה העצבות הדתית. שהושפענו מהנצרות והתרגלנו למחשבה שכל דבר של קודש זה רציני ועצוב. עד כדי כך שפעם בחתונה של מכון מאיר היו אנשים מישיבות קדושות שאמרו, לא ידענו שאפשר שתהיה גם יראת שמיים וגם שמחה. דבר שקרה השנה. אנשים מישיבות קדושות אמרו, לא ידענו שקדושה זה קדוש. מעניין. כי כנראה משהו עבד מאומתנו, טוב, יש לנו נסיבות מקילות. אין, הגלות עשתה את שלה. אנחנו עצובים מפני הגלות. ואצל האשכנזים עוד יותר, מה שאצל הספרדים. עובדה, כן? כלומר, משהו קרה שנשבר ברוח המקורית שלנו. אבל אם אנחנו לומדים תנ"ך, אנחנו לומדים מה שהעם היהודי הפשוט יודע, כיצד הוא ניגש אל ענייני הקודש, יש שמחה. למשל, אין לך מצב של קדושה שבו אין אוכל, חייבים לאכול. והאכילה, כל אחד אוהב, יש כאלה שאוהבים רק מעדנים, כגון הרינג, כן? או אני יודע, או קוגל, יש כאלה שאוהבים את זה, כן? מרגיש, זה טעים, כן? אז זה חלק מן העניין. עד כדי כך שבימי קדם, הגויים חשבו שהיהודים עובדים לדיוניסוס. יש לנו רומאים שכתבו שהיהודים עובדים לדיוניסוס. זה ההוכחה לכך שאצל היהודים הייתה באמת שמחה כזאת בקודש, שנראתה בלתי מובנת אצל האומות. כן. לא, אבל הם חושבים ככה. אצל הקתולים פחות מאשר אצל הפרוטסטנטים. אצל הפרוטסטנטים זה מאוד בולט. הסגנון הפרוטסטנטי הוא סגנון של עצבות לכתחילה. אין מה טובה? מי זה דיוניסוס? אם אתה היחיד ששואל, זה סימן שכל האחרים יודעים מי זה. אז תשאל אותם. למה אתם לא שואלים? כי אתם לא יודעים, אה? הנה הוא יודע, מה? יפה, דיוניסוס זה אל היין והתענוגות. כן, זה פורים אצלו כל יום. כן, זה דיוניסוס. לא, לא, אין שום קשר. עכשיו, הרומאים שאלו את עצמם, למי היהודים עובדים? חיפשו. ראו שהיהודים מבסוטים כל הזמן, אמרו, בטח הם עובדים את דיוניסוס. כן, מה אתה אומר? כן, אתה, עם הכיפה. תראה, אם אתה אומר חצי משפט, אני עוד לא ניחנתי בחוש הנבואה, אני לא יכול להבין מה אתה רוצה להגיד בסוף המשפט. המוסלמים אסרו שתייה, כן. שתיית יין, כן. נו, אז מה השאלה? אתה שואל, אם אני חוזר, אם אני הבנתי את השאלה שלך נכון, אתה שואל מדוע אצל הנוצרים אין איסור לשתות יין. עד כאן השאלה? בסדר. אז כל התוספות שהוספת על המוסלמים ועל דיוניסוס, לא הבנתי את הקשר. אתה שואל מדוע הנוצרים לא אסרו לשתות יין. עד כאן שאלתך. תשובה, כי הם מספיק דפקו את עצמם בדברים אחרים. זאת אומרת, האידיאל הדתי אצל הנוצרים זה להיות נזיר. זה מספיק טוב. ויש כזה, כל אחד יש שיגון אחר. יש כאלה שלא מדברים. יש כאלה שלא מחליפים גדים. יש כאלה שדוקרים את עצמם. יש כאלה שצמים. יש כאלה שלא לובשים נעליים. יש כל מיני. כן, זה בכלל, נזירות. אז זה מספיק מסובך גם ככה. אז יין נשאר להם קצת. ככתוב, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. צריך לשכוח, אז פחות שותים יין. כן. מספרים שפעם במנזר השתקנים, אז הרסו לעשות רפורמה, שפחות יהיה מותר לאחד הנזירים להגיד משפט אחד בפני כל הנזירים האחרים פעם בחודש. אז עשו אספה גדולה, ואז הנזיר אומר, זה חגיגי מאוד, כן? אומר משפט, נמאס לי שכל יום עושים פה תפוחי אדמה, אני לא אוהב תפוחי אדמה. עובר חודש, ואז השני בא ואומר, ואני דווקא רוצה שימשיכו לעשות תפוחי אדמה, אני דווקא אוהב תפוחי אדמה. ובחודש השלישי קם זקן הנזירים ואומר, אתם לא מתביישים לריב כל היום בשביל תפוחי אדמה? אתה רואה שלפעמים יש בכל זאת איזה רפורמה, משהו. טוב. אז אצלנו לא, זה השמחה. כן? העניין שהשמחה זה דבר שנשכח. היה יהודי אחד במאה ה-19, זה מאוד כאב לו הסיפור הזה, קראו לו אליעזר בן יהודה. מכירים אותו בגלל שהוא חידש את העברית. אבל היו לו כל מיני רעיונות אחרים חוץ מזה. היו לו רעיונות טובים, רעיונות בעייתיים, בהחלט. אבל הוא ארגן במושבה עקרון ריקודים, מחולות. למה? הוא אמר, כי צריך, ככה הוא הצדיק את זה, הוא הסביר. למה הוא עושה ריקודים? כי צריך שמחת החיים. כתבו בעיתון בירושלים באותם הימים, העיתונים של היישוב הישן אמרו, אם חפץ לו מר בן יהודה בשמחת החיים, ילך לו פריזה. ראינו, זמן, אבל זה שטויות האלה, שמחת החיים. אם יש לך פשט יפה בתוספות, אפשר להבין שאתה שמח. אבל סתם ככה לשמוח, זה לא מתאים לקדושה. כבר רואים שמשהו התרחש בנפש היהודית במשך השנים, שנשכח מאיתנו הצורך הזה, הבסיסי כל כך, של השמחה בעבודת השם. טוב. מעניין, יש רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, הוא מדגיש את זה מאוד, מאמר שני, בעצם מאמר שלישי, ששלושה מרכיבים יש לעבודת השם. האהבה, היראה והשמחה. הוא אומר, אלה הם שלושת הצינורות שבלעדיהם אתה לא עובד את השם. והוא מוסיף, ואם תביאך השמחה בשבתות ובימים טובים, לשמחת ושירה וריקודים, גם זה בכלל עבודת השם הוא. מעניין, רבי יהודה הלוי הוא ספרדי או אשכנזי? ספרדי. מה הוא אומר? שאם אתה רוקד בשבת, זה עבודת השם? חשבתי שהספרדים לא רוקדים בשבת. הכיצד? אז זה... לא. לא. זהו, זה העניין. זאת אומרת, מה שרבי יהודה הלוי מדבר עליו, כי זה כתוב בגמרא שאסור לרקוד בשבת, זה לא הספרדים המציאו. כן? מה שרבי יהודה הלוי אומר, זה לא שאתה מארגן, זה יצא לך. כלומר, מרוב שמחת היום, לא יכולת לשלוט בעצמך ורקדת. זה בסדר. מה שהגמרא אוסרת, זה לארגן ריקודים. כי מה הבעיה? שמה יתקן כלי שיר. אבל אם אתה ספונטני, לא תיקן את הכלי שיר. יש מה ללמוד מזה. אז לכן אומר כאן, ובעבור ההנחה והדאגה של יעקב אבינו עליו השלום, כל ימי התאבלו על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש. ההסתלקות של יוסף זה בבחינת גלות. עד שנתבשר בחייו, אמר ותחי רוח יעקב אביהם, ואמר המתרגן, מושרת רוח נבואה על יעקב אבוהון. ולשון החכמים, אין הנבואה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות, אלא מתוך שמחה. יוסף היא זה שבסוף רשימת המידות הרעות המעכבות את הנבואה, העצבות. יש ספר קטן של רבי חיים ויטל, נקרא שערי קדושה. זה התמצית של המוסר היהודי לפי הקבלה. הספר הזה, שהוא ספר קטן של יחידי סגולה, כנראה שימש כבסיס לכתיבת ספר מסילת ישרים על ידי רמח"ל. כלומר, רואים את המבנה. העקרונות היסודיים של הספר זה מאוד מאוד דומה לספר מסילת ישרים, רק שזה קדם. ושם יש בשער הראשון רשימה של המידות הרעות. והמידות הרעות מסודרות שם לפי ארבע יסודות של הפיזיקה הישנה. כן? הפיזיקאים פעם היו מחלקים את העולם החומרי לארבע יסודות, שהם אש, רוח, מים, ועפר, ככה הסבירו את המציאות. כן, כל דבר בנוי מארבע היסודות האלה, אש, רוח, מים ועפר, ארמע קוראים לזה. וגם בתוך הנפש נמצאים ארבע יסודות, יש מידות רעות בנפש, חלקן באות מן האש שבנפש, חלקן מן הרוח, חלקן מן המים, חלקן מן העפר. מה קרה? זה לא עובד? זה עובד, מה אתה רוצה? עכשיו? המידות הרעות שבאות מן האש, אז אמרו, יש אבות ויש תולדות. כן? אז אב התומעה, כביכול, במידות שבאות מן האש, זה הגאווה. כן? הגאווה זה שאדם, כביכול, עולה כלפי מעלה כמו לאהבה, הוא מתלהב גם ממה שיש בו, זה גאווה. והתולדה זה הכעס. ויש מידה שהיא באה מן הרוח. הרוח זה לשון הרע. לשון הרע זה דיבור. כן? והתולדות זה רכילות ושקר וחנופה וכל מיני דברים כאלה. והמידות הרעות שבאות מן המים, אומר רבי חיים ויטל, זה רדיפת התענוגות. שאדם משועבד לתענוגות כמו המים. יש לזה הרבה ענפים. מה? המים זה כיף. ככה מבטיה, תראה. והמידות הרעות הקשורות לאפר זה העצלות. מה? שמיים, כל מיני, אני לא זוכר בדיוק הפרטים. הרבה תאוות, רדיפות כאלה, רדיפות כאלה. והמידה הרעה שקשורה לאפר זה העצלות והתולדה העצבות. עכשיו מעניין אף על פי שמצד אחד, המידות שקשורות לאש הן החמורות יותר, הגאווה, אבל כבר כתבו בעלי המוסר שהגאווה אפשר לתקן, יש קצת גאווה לשם שמיים, יש קצת רוח לשם שמיים, מים לשם שמיים, אבל העצבות אין מה לתקן בכלל. זה הדבר החמור ביותר. ולכן אין תיקון, אין עצבות כשרה. אלא צריך מיד לברוח מזה, אלא שמחה. כן? זאת הנחיה שחוזרת הרבה אצל רבי חיים ויטל, שחייבים להילחם בעצבות בכל מחיר. כן.
אבל מי יודע למה זה שמחה אם לא מישהו בעצם היה עצוב באמת?
לא, לא. שאלה יפה אתה שואל. איך נדע מה זה שמחה אם לא היינו עצובים? לא נכון. יש שמחה עצמית. יש בספר של רבי נחמן מברסלב, אני אקרא המייסה פון זיין בטלרס. מה? המייסה פון זיין בטלרס, מעשה בשבעה קבצנים. השמה, כזכור, זה סיפור ארוך מאוד, שבנוי משבעה סיפורים, ובכל סיפור וסיפור יש יחידות משנה, של סיפור לתוך סיפור לתוך סיפור. הסיפור ארוך מאוד. אז שמה יש אחד מהבטלרס, אחד מהקבצנים, זה אדם שנראה עצוב מאוד. יש לו פנים, אין לך עצוב מזה בחיים. והוא אומר לזוג שמה שהוא מצא ביער, הוא אומר להם, אתם חושבים שאני עצוב? אני האדם השמח ביותר בעולם. אז למה אני נראה ככה? כי כל שמחה שיש לאדם בעולם הזה, זה שמחה על זה שנתמלא חסרונו. כלומר, זאת שמחה שמוגדרת ביחס לאיזושהי עצבות. אבל אני, השמחה שלי היא שמחה עצמית. היא לא בגלל משהו אחר. אני שמח מעצמי. ולכן, זאת שמחה כל כך עליונה, שאין לה ביטוי בעולם הזה. לכן אני נראה כל כך עצוב. אז יש שמחה עצמית. השמחים אפשר לזהות, כן. כן, כן. כן. בזמן מה? בזמן אבלות יש ציווי להתאבל. אבל העצבות במובן של ייאוש, אין תקווה, זה כפירה. כן, איך אומר הרמב״ם? האדם שמתאבל יותר מדי, זה אכזרי. האדם שמתאבל יותר מדי, זה כופר. מה פתאום? מה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא? אלא מה? מי שלא מתאבל בכלל, זה אכזרי, זה לא אנושי. אז יש קצת, כן? שלושה ימים בבכי, שבעה באבל וכו'. כן. יפה. שאלה במקום. מה עם העצבות בתשובה? הרב קוק מסביר באורות התשובה שהעצבות שחש החוטא כשהוא חוזר בתשובה, זאת עצבות שמשמחת אותו. הוא שמח בעצבותו. כי הוא אומר, אם הצלחתי להיות עצוב על חטאיי, זה סימן שאני רגיש. אז זה סימן שאני כבר בעל תשובה. ואין דבר המשמח אותי יותר מעצבותי זו, הנאה לי לפי מצבי. אז זה כבר לא עצבות. ברור. כלומר, יש, רבנו יונה גירונדי בספר שערי תשובה הסביר שיש במרכיבי התשובה היגון,